מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם, מגזין סוף השבוע, היחסים שלנו עם המין. בתוך תאי הזרע מסתתרים עוברים שלמים וגם להם תאי זרע. הגופים הנעים בנוזל הזרע הם טפילים שאינם קשורים לרבייה. נוזל הזרע הופך את דם הווסת לעובר או לחלב האם. אלה רק חלק מהמיתוסים הקשורים להיריון ולידה, שחלקם היו מקובלים עד ממש לא מזמן. איך הם נולדו? מי הפריך אותם? האזינו לכתבתה של דוקטור יונת אשחר. הקשר בין יחסי מין להיריון ולידה נראה לנו ברור מאליו, אך האם הוא באמת כה טריוויאלי? כשאנחנו מקבלים מכה, כואב לנו. כשאנחנו רעבים, אנו אוכלים והרעב חולף. במקרים כאלה, קל לראות את הקשר בין הגורם והתוצאה, משום שהתוצאה מתרחשת מיד, או זמן קצר מאוד, לאחר מה שגרם לה. אך יחסי מין לא מובילים תמיד להיריון, וגם כשהם כן, עוברים כמה שבועות עד שהסימנים הראשונים לכך נראים. אז מתי למדו בני האדם שנשים נכנסות להיריון מיחסי מין? זו שאלה שאין לה תשובה מוחלטת, משום שקשה מאוד להסיק על אמונות ומחשבות מתוך תיעוד המאובנים. אנחנו יכולים לשער אילו יכולות קוגניטיביות דרושות בשביל לקשר בין הדברים. חשיבה מופשטת, הבנה מורכבת של סיבה ותוצאה, זיכרון ואולי גם יכולת לתכנן ולצפות את העתיד. אבל זה רק יוביל אותנו לשאלות נוספות שקשה מאוד לענות עליהן. האם תכנון וייצור של כלי אבן, הדורשים חשיבה מראש, מעידים על יכולות כאלו? אם כן, הרי שהן היו קיימות כבר לפני כ-3 מיליון שנה, לפחות את לבני המין הומו הביליס, אם לא יותר מוקדם. האם ציורים מופשטים מעידים על חשיבה מופשטת ומתוחכמת מספיק? הציור הקודם ביותר הידוע לנו הוא מלפני כ-73 אלף שנה. אין חקלאות בלי הזדווגות. בסופו של דבר, התשובה הכנה ביותר היא שאנחנו לא יודעים מתי התרחש רגע האוריקה הזה, וכנראה לעולם לא נדע. אנחנו יכולים עם זאת לקבוע גבול עליון. לפני כ-10 או 11 אלף שנה, כשבני אדם החלו לגדל את חיות המשק הראשונות, הכבשים והעיזים, הם כנראה כבר ידעו שהם זקוקים לזכר ולנקבה כדי לקבל עוד כבשים ועיזים, ואם לא, החקלאים המוצלחים שבהם ודאי למדו זאת במהירות. במיתולוגיות העתיקות ביותר שהותירו לנו שרידים מוחשיים, אנחנו כבר רואים התייחסויות לתפקידו של הגבר ביצירת חיים. האל המצרי אטום, למשל, הוליד את אל האוויר שו ואלת המים תפנות מהזרע שלו. לפי חלק מהגרסאות היה לו גם חלק נקבי וגם זכרי, וכך הוא היה יכול להוליד ללא צורך בפרטנר. שו ותפנות בתורם ילדו את אל האדמה ואלת השמיים שילדו אלים נוספים, תמיד כשילוב בין זכר ונקבה. כאשר אנחנו מגיעים לתקופה ההיסטורית שממנה יש לנו עדויות כתובות, תפקיד הגברים ביצירת התינוק כבר לא היה מוטל בספק. אחד המסמכים הכתובים המוקדמים ביותר המוכרים לנו הוא המסמך של חוקי חמורבי, שנכתב במאה ה-18 לפני הספירה, ובו יש התייחסויות רבות לנדרש מאב כלפי ילדיו ומהילדים כלפי אביהם. בתנ"ך הציווי פרו ורבו מופנה לגבר ולאישה גם יחד, ונוח הקפיד להעלות לתיבה זוגות של זכר ונקבה. אולי ההתייחסות המוקדמת ביותר להיריון עצמו ולאורכו נמצאת במערכת החוקים הרומאית מהמאה החמישית לפני הספירה, 12 הטבלאות. טבלה 4 קובעת כי ילד שנולד יותר מ10 חודשים לאחר מות האב לא יוכל לרשת אותו. האם הרומאים הקדומים חשבו שהיריון נמשך 10 חודשים? ייתכן, אבל הגיוני יותר שהם הוסיפו את החודש העשירי לפנים משורת הדין, ומתוך הכרה בכך שיש הריונות הנמשכים יותר מאחרים. האם יש כיום או היו במאות השנים האחרונות חברות אנושיות שעדיין לא הבינו את הקשר בין יחסי מין ללידה? כנראה שלא. אנתרופולוגים שפעלו בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, אמנם דיווחו על חברות, למשל באיי פפואה גינאה החדשה, שלא נחשפו לתרבויות אחרות לפני כן ולא ידעו את תפקיד הגבר ביצירת תינוק, אך טענותיהם הופרכו במחקרים מאוחרים יותר. בני האיים דווקא כן חשבו שלזרע יש תפקיד חשוב. תפקידו, הם הסבירו לאנתרופולוגים, הוא לגרום לדם הווסת להיקרש, ומהדם נוצר התינוק. תעלות מהרחם וצפרדעים עם מכנסונים. לנו, כמובן, ההסבר הזה נשמע מוזר למדי, שלא לומר טיפשי. תושבי אותם איים מן הסתם אינם יודעים דבר על ההתפתחות העוברית, שלא כמו המדענים המערביים, שבוודאי חקרו ומצאו לפחות את העקרונות הבסיסיים של אותה התפתחות כבר לפני מאות, אם לא אלפי שנים. נכון? לא בדיוק. התשובה המלאה על השאלה איך נוצרים תינוקות החלה להתגלות רק במאה ה-19, מאוחר באופן מפתיע. לפני כן למדענים היו השערות רבות, חלקן מוזרות לא פחות מתיאוריית הדם הקרוש. אריסטו חשב שתפקידה העיקרי של האם הוא לספק מזון לעובר, ואילו האב הוא שמעניק את הכוח היוצר האחראי להתפתחות העובר. לכן גם המקרה הטבעי או הרצוי ביותר הוא הולדה של בן הדומה לאב. הולדת בת היא עדות לכשל של אותו תהליך טבעי. עקרון התנועה, כלומר הזכר, הוא הדבר הטוב והאלוהי ביותר ליצורים הנולדים, כתב אריסטו, בעוד הנקבה היא החומר. הרופא הרומאי הנודע, גלנוס, בין המאה השנייה לספירה, ראה גם הוא בזרע הגברי את הכוח היוצר העיקרי, אבל נתן גם להם תפקיד, משני אמנם, ביצירת העובר. מדעני הרנסנס התעניינו באנטומיה וביצעו מחקרים וניתוחי גופות, אך במשך שנים רבות גם הם לא הובילו לתובנות משמעותיות, ולעיתים קרובות הושפעו מהנחות מוקדמות ומוטעות. לדוגמה, כאשר לאונרדו דווינצ'י צייר את איבריה הפנימיים של אישה בהיריון, הוא כלל תעלה המוליכה מהרחם לפתמת השד. תעלות כאלו אינן קיימות במציאות, והן לקוחות מתיאוריה של כמה מהפילוסופים היוונים, לפיה החלב נוצר משינוי שעובר על דם הווסת. היו להם גם עדויות לכך. בזמן שאישה הרה או מניקה, היא לא מקבלת מחזור. לאן הלך הדם? הוא הפך לחלב. לקראת סוף המאה ה-17 נערך ניסוי שהראה באופן חד משמעי כי נוזל הזרע אכן הכרחי לצורך היווצרות העובר, והיה גם אחד הניסויים המוזרים ביותר שנעשו אי פעם בתחום הביולוגיה. הביולוג האיטלקי לזרו ספלנצני החליט לבדוק את הנושא בעזרת צפרדעים. הוא יצר את אמצעי המניעה הצפרדעי הראשון, מכנסי משי הדוקים שבהם הלביש את הזכרים. הצפרדעים הלבושים חזרו אחר הנקבות וביצעו את כל תנועות ההזדווגות, אך שום ראשן לא בקע כתוצאה מכך. לאחר מכן לקח ספלנצני את המכנסונים, אסף מהם את הזרע, וביצע את מה שככל הנראה היה ההפריה המלאכותית הראשונה בצפרדעים. ההפריה הצליחה, הראשנים בקעו, והתפקיד המכריע של נוזל הזרע לא הוטל עוד בספק. תאי זרע או טפילים? מה יש באותו נוזל שחיוני כל כך ליצירת העובר? שאלה זו החלה להתברר עם המצאת המיקרוסקופ, אך גם במקרה זה נראה היה שהמדע עשה צעד קדימה ומהר לחזור שני צעדים אחורה. אנטוני ון לבנהוק, מחלוצי המיקרוסקופיה, בחן ב-1677 בעזרת ההמצאה החדשה את נוזל הזרע שלו עצמו, והופתע לראות מספר כה גדול של אנימלקולוס, כך הוא כינה את היצורים הזהירים שנראו במיקרוסקופ, שלעיתים יותר מאלף מהם נעו כה וכה בטיפת חומר שאינה גדולה מגרגר חול. ון לבנהוק התרגש מאוד מהגילוי, ומיהר לכתוב על ממצאיו לחברה הבריטית המלכותית למדעים. אך זמן קצר לאחר מכן הוא הגיע למסקנה שלאותם יצורים זהירים אין באמת קשר להפריה, והם פשוט חיים בנוזל הזרע, כפי שיצורים דומים נצפו חיים במים, בחומר שגירד מהשיניים שלו, ואפילו בין אצבעות רגליו. השארת הטפילים הזו החזיקה מעמד בחוגים מסוימים עד המאה ה-19. התיאוריה שהגיעה מאוחר יותר וטענה שכל אחד מאותם יצורים הוא תת זרע, המכיל את כל הדרוש להיווצרות התינוק, נתקלה בהתנגדות. אם זה כך, שאלו תומכי ההשערה של ון לבנהוק, מדוע יש כל כך רבים מהם? הרי אחד היה מספיק, אלוהים ודאי לא היה יוצר מנגנון כה בזבזני. עובר בתוך עובר בתוך עובר. תיאוריה אחרת שהייתה פופולרית במיוחד ממש עד המאה ה-19 היא תיאוריית הפרפורמציה. לפי העוברים אינם נוצרים כלל, אלא קיימים כבר בצורה מושלמת בתוך תאי הביצית של האם, ובמהלך ההיריון הם נפרסים וגדלים. וכמובן, לכל עובר נקבה שנמצאת בתוך הביציות, יש ביציות משלה, ובהן עוברים קטנים יותר, שמכילים ביציות בהן עוברים זעירים עוד יותר, וכן הלאה וכן הלאה, כמו בשורה אינסופית של בובות מטריושקה רוסיות עד קץ הדורות. לפי התיאוריה הזו, התפקיד של הזרע היה רק להתחיל את תהליך הגדילה, ולא הייתה לו השפעה ממשית על ההתפתחות העוברית. לאחר גילוי תאי הזרע, ולאחר שלפחות חלק מהעולם המדעי קיבל את העובדה שהם אינם טפילים החיים בנוזל הזרע, טענו מדענים אחרים שכל אותם אנשים קטנים נמצאים דווקא בתאי זרע, ולא בביציות. בתיאוריה זו הייתה חזרה להשערות של היוונים הקדומים, לפיהם הכוח היוצר את העובר מגיע כולו מהגבר, ותפקיד האם הוא לספק מזון ומקום בו יוכלו לגדול עד הלידה, לא הרבה יותר. על הנתיב הנכון. בסופו של דבר, מחקרים נוספים, חוסר היכולת לאתר את העוברים הזעירים בתאי הזרע או הביצית, וגם העובדה הפשוטה שהילד מציג לרוב שילוב של תכונות מהאם ומהאב גם יחד, הובילו את מרבית המדענים למסקנה שהעובר נוצר משילוב חומרים המגיעים מהאם ומהאב. אך עדיין לא היה ברור מה הם אותם חומרים. במאה ה-19 פיתח צ'רלס דרווין את תיאוריית הפנגנזה, לפי התאי הגוף מפרישים ללא הרף חלקיקי תורשה שהוא קרא להם גמולות, המייצגים את התכונות של האיברים השונים. חלק מהגמולות מתקבצות באיברי הרבייה, ובזמן ההפריה מתמזגות עם הגמולות של ההורה השני ליצירת עובר המורכב מתכונות שני ההורים. התכונות שהגמולות ההיפותטיות מייצגות אינן רק אלו שהאדם נולד איתן, כמו צבע שיער או עיניים, אלא גם תכונות שמשתנות במהלך החיים ובהשפעת הסביבה. אם למשל תעסקו במשך שנים בהרמת משקולות והשרירים שלכם יהיו גדולים וחזקים במיוחד, הגמולות שלכם ישקפו זאת, ולכן הצאצא שלכם ייוולד עם נטייה לפתח שרירים גדולים וחזקים. כן, למרות שהתורשה של תכונות נרכשות מזוהה דווקא עם יריבו, למרק, דרווין האמין גם הוא לפחות בגרסה מסוימת שלה. בערך באותו זמן שבו קידם דרווין את תיאוריית הפנגנזה, פרסם הנזיר גרגור מנדל את חוקי הגנטיקה שלו, שהסתמכו על גנים בדידים הנמצאים בתאי הזרע והביצית. לרוע המזל, איש כמעט לא שם לב לנזיר שמאמריו המוזרים היו עתירי חישובים מתמטיים, דבר מאוד לא אופייני לספרות הביולוגית בזמנו. רק עם הגילוי מחדש של מחקריו של מנדל, עלה מדע התורשה הצעיר על הנתיב הנכון. במהרה הגיעו מחקרים נוספים שהראו כי הגנים נמצאים במולקולות גדולות, הכרומוזומים, בתוך התאים, ולאחר מכן מחקרים שזיהו את החומר התורשתי כ-DNA, מצאו את צורתו והרכבו, זיהו את הרצף של גנים מסוימים, ובסופו של דבר של גנומים שלמים, כל החומר התורשתי של אדם או יצור חי אחר. יחד עם הבנה טובה יותר כיצד הגנים בנויים, למדנו גם איך להשפיע עליהם, לשנות ולהנדס אותם. זה כבר לא סוד. כיום ספרים המיועדים לתלמידי בית ספר יסודי ואפילו צעירים יותר מסבירים איך באים ילדים לעולם. כיצד תא הזרע מגיע אל הביצית והם מתחברים ליצירת עובר. עובדות החיים האלו נחשבות בעינינו ברורות ופשוטות, משהו שכל ילד צריך לדעת ויכול להבין. אבל הדרך למציאת אותן עובדות פשוטות הייתה ארוכה להפתיע ושזורה בפניות מוטעות אל נתיבים ללא מוצא. אם ספרים כאלו היו נכתבים לפני 150 שנה בלבד, הם ודאי היו נראים אחרת לגמרי. בעזרת טכנולוגיות מתקדמות וצורות חשיבה חדשות, שאפשרו להם להתגבר על הדעות הקדומות, הצליחו המדענים בסופו של דבר לשים מאחוריהם את התיאוריות הפנטסטיות על עוברים זעירים בתוך עוברים ודם שהופך לחלב, ולפתח תיאוריות שהן אולי מעניינות פחות, אבל קרובות יותר, לאמת. האזנתם לכתבתה של הדוקטור יונת אשחר, היחסים שלנו עם המין. אתם מוזמנים להאזין לכתבות נוספות באתר מכון דוידסון.